מסכת חולין שנוגעים לצד קידוש החודש, ולמעשה מסתעפים לכמה כיוונים שאין קשר הכרחי ביניהם, אבל כל אחד מהם דורש ליבון. אז ננסה טיפה לעסוק במה שעולה ממנו. כליכמדה מביא אותו בפרשת השבוע וגם עומד על חלק מהדברים. חלק מהדברים נמצאים שם, וקצת גם הפתרונות שלו גם טעונים דיון. טוב, אצלנו כמובן מופיעה המצווה של קידוש חודשים, חודש הזה לכם ראש חודשים. זאת הפרשה שבעצם רש"י הראשון על התורה שואל למה התורה לא התחילה ממנה, למה בכלל היה צריך לכתוב את כל ספר בראשית. לא זוכר אם דיברנו פעם על הרש"י, זה רש"י מעניין, כי יש פה איזושהי הנחה ש אפילו בלי לנמק אותה הוא מניח שהתורה בעצם אמורה להתרכז רק במצוות. לכן הוא שואל, אז בשביל מה היה צריך את כל ספר בראשית ותחילת ספר שמות עד החודש הזה לכם ראשים? היה צריך בעצם להתחיל לשאר מהמצוות. כמובן אפשר היה להמשיך ולשאול למה צריך גם את שאר התורה, היה צריך לכתוב אוסף של ספר המצוות לרמב״ם, היה צריך לכתוב, וזהו. כן, זה לא רק שאלה על ספר בראשית, והתשובה שהוא נותן גם לא ממש עונה. כי התשובה שהוא נותן זה שכוח מעשיו יגיד למו לתת להם נחלת גויים, שבעצם מה שנכתב שם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן הוא יכול לתת את הארץ למי שנראה בעיניו. אם יבואו הגויים ויאמרו, אז נאמר להם שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא נתנה לה אשר ישר בעיניו. אז זה מסביר לנו את הפסוקים של הבריאה, אבל מה אם השאלה הייתה הרי על ספר ומשהו. ספר ומשהו שנראה לו...
איפה אנחנו יודעים
שהוא
נתן לעם ישראל את זה? איפה
אנחנו יודעים? איפה
המשך יש?
הבטחות לאברהם, הבטחות ליצחק, עוד ארבעה פסוקים או חמישה פסוקים שהסברת ככה. גם את ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאבות. ועדיין, למה צריך את כל ההשתלשלות? למה צריך את כל... שמה טוב כל ה... מה בא לומר לנו כל הסיפור שמסביב? מסתבר, זה רק המאמר מוסגר פשוט בגלל שהרש"י עוסק במצווה הזאת. מסתבר שהתשובה נמצאת בהמשך של הדברים של רש"י, שם בתוך הדברים הוא כותב שהוא ברא אותה ונתנה לאשר ישר בעיניו. אז אנחנו לא רק לומדים מכאן את עצם הזכות של הקדוש ברוך הוא לתת את הארץ למי שהוא מחליט, כי הוא ברא אותה, אלא גם מי זה שנקרא ישר בעיניו. הרי יש שם עוד אלמנט ברש"י, זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא יכול לתת את הארץ למי שהוא רוצה, אלא שהוא גם נותן אותה למי שישר בעיניו. מה זה ישר בעיניו? מי זה הישר בעיניו? אז לזה מיועד ספר בראשית. זאת אומרת, ספר בראשית מיועד להראות לנו למה בעצם האבות הם היו אלה שישרים בעיני הקדוש ברוך הוא לתת להם את הארץ, ולכן ספר בראשית באמת נקרא ספר הישר. זה כבר כתבו, שבעצם זה ספר של ספרן של ישרים. שבעצם הספר נועד ללמד אותנו, להראות לנו למה באמת הקדוש ברוך הוא החליט לתת לאבות את הארץ, לאברהם, ואחרי זה לצאצאיו את הארץ, בגלל שהוא ישר בעיניו. וכדי לתאר מה זה ישר בעיניו, היה צריך בעצם את כל השאר. יכול להיות אולי שזה גם הסבר לשאר התורה. אמרתי קודם, למה רש"י שואל רק על ספר בראשית ולא על כל השאר. שאר התורה גם באה ללמד אותנו לא רק בהכרח להוכיח שאנחנו אלה שישרים בעיני הקדוש ברוך הוא, אלא ללמד אותנו מה פירוש להיות ישרים בעיני הקדוש ברוך הוא. לפעמים לא היינו, אז חטפנו. זאת אומרת, כל התיאור המקראי בא ללמד אותנו מה נקרא ישר בעיני הקדוש ברוך הוא. ברור, אבל הכתוב מראה לך שלמה הוא הבטיח לאברהם, בגלל שהוא ישר בעיניו, הוא וצאצאיו. לא, הוא וצאצאיו. ספרן של ישרים, הכוונה, כל האבות היו ישרים.
אבל הוא הבטיח לו, אבל יש שהבטיח לו, אז מגיע לו, מגיע לו את צאצאיו, אז
הוא
ישר.
ברור, אבל אתה רוצה להסביר למה באמת מוצדק שהוא הבטיח לו. הוא הבטיח לו, כי הוא ישר בעיניו, הוא וצאצאיו, הרי הארץ לא ניתנה לאברהם וזהו, לאברהם וצאצאיו. אז מה, באיזה מובן הם היו ישרים בין הקדוש ברוך הוא? ספר בראשית מתאר את זה. איך יצא שם ישרים?
אם אברהם, הוא ראה את אברהם רק, נכון לכאורה, הוא ראה את אברהם, הוא אמר, אתה ישר בעיניי, כתמורה לזה, אני מעלה כבר כשתצא איך היו ישרים,
והנה ראה, הנה ראה, תראה את הספר, יש למתאר את זה.
אבל הוא הבטיח לו כבר את זה.
לא, לא מיותר, הוא מיותר, זאת ההצדקה שמראה לנו את מה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לראות פה מראש. הקדוש ברוך הוא ראה מראש מה תמון באברהם וממילא מה ידעתי ומה אשר יצווה את ביתו אחריו, כי לעשות צדקה ומשפט. אז עושים להראות איך בעצם זה נכון, זאת אומרת למה זה נכון שאלה הישרים בעיני הקדוש ברוך הוא. טוב, זה באמת הערה במאמר מוסגר. אז בכל אופן אצלנו מתחילות המצוות, לפחות המצוות במובן הפומבי, הכללי יותר, שניתנות לעם ישראל. והמצווה הזאת לקדש חודשים וכולי נמנית אצל הרמב״ם בספר המצוות. המצווה קנ"ג היא שציוונו יתברך לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. והוא אמרו יתעלה החודש הזה לכם בראש חודשים. ובה הפירוש, עדות זו תהה מסורה לכם. כלומר, שמצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש, כמו שבת בראשית, שכל איש ימנה שישה ימים וישבות בשביעי, עד כשתראה לכל איש ואיש הלבנה שיקבע היום ההוא ראש חודש, או ימנה מניין תוריי ויקבע ראש חודש, או יעיין איחור האביב וזולתו ממה שראוי להסתכל בו ויוסיף חודש. אז כל זה לא. אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. זאת אומרת, המצווה הזאת של קידוש חודשים וחישוב החודשים והשנים, זאת מצווה שלא מסורה לנו כמו השבת, היא לא מסורה לכל אחד ואחד, אלא היא מסורה רק לבית דין, בשני מובנים. זאת אומרת, קודם כל, בית דין תפקידם לעשות את הספירה ולקבוע את החודשים ואת המועדים, בניגוד לשבת שהיא קביעה וקיימה, שבת כל שבעה ימים יש שבת, זה לא תלוי בנו. ודבר שני, לא רק שהם חייבים, זאת אומרת שהם הנמענים של המצווה, להם יש את המצווה לעשות את זה, זה בית דין, אלא להם גם יש את הסמכות לעשות את זה. הסמכות לעשות את זה במובן הזה שרק הם קובעים מתי יש את החודשים ואת השנים, ולא איזשהו מניין אובייקטיבי שהוא נתון, כמו בשבת. זאת אומרת, גם במימד הזה יש הבדל בין יום טוב לבין שבת. באמת בגמרא בראש השנה, אז מובא איזשהו מקרה שרבן גמליאל מנה את קידוש החודש לאור איזו מסורת שהייתה בידו, ורבי יהושע שמה היה מייצר על זה, אז אמר לו רבי עקיבא, רבי עקיבא היה תלמידו של רבי יהושע, והוא אמר לו, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלי מדתני, אמר לו, אמור, אמר לו, הרי הוא אומר, אתם שלוש פעמים, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעים. בלשון הזה אמר לו, עקיבא ניחמתני. זאת אומרת שבעצם מה שרבן גמליאל קבע, זה מה שקובע. לא משנה, גם אם הוא טעה, גם אם אתה חושב שהוא לא צודק, אם הוא אב בית הדין של בית דין בארץ ישראל, אז הוא זה שקובע. ובאמת הרמב״ם פוסק את זה להלכה בהלכות קידוש החודש בסוף פרק שני, בית דין שקידשו את החודש בין שוגגים, בין מוטעים, בין אנוסים, הרי זה מקודש. וחייבים הכל לתקן המועדות על יום שקידשו בו. אף על פי שזה ידע שטעו. גם אם יש מישהו שיודע שבית דין טעה, כמו רבי יהושע במקרה של הגמרא. חייב לסמוך עליהם, שאין הדבר מסור אלא להם. ומי שציווה לשמור המועדות, הוא ציווה לסמוך עליהם, שנאמר שתקראו אותם וכו'. אז כך נפסק גם להלכה ברמב״ם, כידוע, היו על זה פולמוסים גדולים בתקופת, סוף תקופת הגאונים, היה ויכוח בין בבל לבין ארץ ישראל, אבל סעדיה גאון עם הגאון הארץ ישראלי המקביל, מי באמת, היה שם הבדל בלוחות, והיה שם עימות מאוד מאוד חריף, מי באמת זה שבסמכותו לקבוע. בסופו של דבר נדמה לי שרב סעדיה גאון ידו גברה, למרות שהוא ישב במצרים.
רב סעדיה גאון ישב במצרים?
כן.
לא בבבל?
לא. זאת סוף תקופת הגאונים, למעשה עד רב סעדיה גאון עוד היו גם גאונים ארץ ישראלים. אפילו אחרי זה, עד תקופת הרמב״ם עוד היו גאונים ארץ ישראלים. אז בערך בתקופת הרמב״ם זה הסתיים. ועוד היה גם גאון בבבל, רק שמעמדו כבר לא היה כמו של תקופת הגאונים. המשנה אומרת, זה מבוא כללי, עכשיו, יש מגבלה על הסמכות לכאורה יש מגבלה על הסמכות האינסופית הזו של חכמים, שבעצם מה שהם אומרים, טעו, שוגגים, אנוסים, מזידים, לא משנה, מה שהם קובעים, זה מה שקורה בקידוש החודש, להבדיל מדברים אחרים. זאת אומרת, יש פה איזושהי סמכות שהיא מאוד מאוד חריגה. מצד שני, אנחנו מוצאים את המשנה בראש השנה, בדף כ"ד, המשנה אומרת כך, ראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש ומקודש. בין שנראה בזמנו, בין שלא נראה בזמנו, מקדשים אותו. תנא קמא אומר, בין אם הוא נראה בזמנו, בין אם לא נראה בזמנו, מקדשים אותו. כוונה ביום למד או ביום למד א', תמיד מקדשים. רבי עזר ורבי צדוק אומר, אם לא נראה בזמנו, אין מקדשים אותו, שכבר קידשו שמיים. זאת אומרת, רבי עזר ורבי צדוק חולק על תנא קמא, והוא סובר שאם הירח לא נראה ביום השלושים, אז ממילא ראש החודש הוא ביום ה-31, במצב כזה, לא צריך לקדש בכלל, כי כבר קידשו שמיים. זאת אומרת, אם זה ביום ה-30 ובאים עדים, אז בעדים צריך לקדש את החודש. לא באו עדים, בדין לא קידש את החודש, מה קורה ביום ה-31? לא צריך לקדש. ביום ה-31 כבר קידשו שמיים, זה ממילא, קדושה שהיא ממילא. כבר כאן רואים איזושהי מגבלה על סמכות חכמים, כי אז בעצם יוצא שלא בעדים קבע את הראש חודש, אם זה לא קורה ביום ה-30, אלא ביום ה-31, אז למעשה כבר לא מחכים לבית דין, לא בית דין קובע את זה, זה קורה אוטומטית, שכבר קידשו שמיים. ובאמת...
זה שלא קידשו ב-30,
מה?
זה אחד קשור לשני.
כן, אם הם לא קידשו ב-30, אוטומטית, אם אני רוצה ביום ה-35...
זה אין דבר כזה.
מה זה אין דבר כזה? מזידים, טועים, אנוסים, מה הבעיה? למה לא?
מגבלה או 30.
אוקיי, זו למגבלה הזאת, אנחנו מדברים. זאת אומרת, אז במגבלה הזאת... זה מה שאומר שבעצם, לפחות מבחינת קידוש החודש, מעט מאוד נמצא בידיהם של בית דין. הם יכולים לקבוע או ביום ה-30 או על כורחם זה יהיה ביום ה-31, הם אפילו לא צריכים לקדש. זה קורה ממילא. כך גם הגמרא פוסקת להלכה. אגב, סתם, בזמנו ולא בזמנו שמופיע פה בגמרא, נראה בזמנו אז מקדשים, לא נראה בזמנו לא מקדשים, כל הראשונים והאחרונים מפרשים זמנו ולא זמנו, הכוונה ביום ה-30 וביום ה-31. זה פעם כשעוד הייתי בחור. למדנו את זה, לא, בעצם לא. בתחילת אחרי החתונה. למדנו את זה, והיו, למשל, בתוך הסוגיה יש המון קשיים בהקשר הזה של רבי אלעזר ורבי צדוק. וכל הראשונים והאחרונים מתפתלים עם כל הקשיים האלה, אבל עדיין הפירוש הוא שמקובל על כולם, זה שבזמנו זה ביום ה-30 ושלא בזמנו זה ביום ה-31. באמת שאני לא הבנתי, מה זה נקרא בזמנו ולא בזמנו זה ב-30 ו-31, אם זה נראה ביום ה-31, אז זה זמנו. למה זה לא בזמנו? למה זה נקרא בזמנו וזה נקרא לא בזמנו? תלוי, אם זה נראה כאן, אז כאן, אם זה לא נראה, אז לא נראה, אז זה זמנו. אז מה, אז למה זה נקרא בזמנו וזה נקרא שלא בזמנו? באמת שאלה. אז אחרי זה היה לי איזה פירוש אחר בסוגיה, שמת בזמנו ושלא בזמנו, הכוונה בזמן שנראה, אם בדין מחליטים לקדש אותו בזמן שזה נראה, זה נקרא בזמנו, בין אם זה היום ה-30 ובין אם ה-31. לפעמים בדין יחליטו לקדש את החודש לא בזמנו, זאת אומרת, בלי שהירח נראה, לפעמים נראה יש פיקציות כאלה. כן, בדיוק, לפעמים יש פיקציות כאלה, זה נקרא שלא בזמנו. ואז, לא משנה כרגע, בתוך הסוגיה צריך להבין איך זה עובד, אבל זה מיישב שם המון קשיים. ואז מישהו יפנה אותי, באמת, רב אליעזר סילבר, יש לו ספר צמח ארז, ענפי ארז, צמח ארז, היה ראש מועצת גדולי התורה בסינסינטי, אז בתקופת השואה וקצת אחרי. אז הוא באמת הולך בכיוון הזה, והוא מציע פירוש אחר, אבל עוד פעם, זה נגד כל הראשונים והאחרונים, זאת אומרת, זה לא הפירוש בסוגיה, זה עוד פעם,
במאמר מוזר. בזמן הקבוע 29.5 יום,
לא, אבל אתה אומר, יום, ראש חודש הוא תמיד יום שלם, מה זה 29 וחצי?
לא,
אז
מה,
לכן
היום השלושים.
כן.
אם אתה רואה אותו בזמן שאתה צופה לראות אותו, אתה לא רואה אותו בזמן שאתה מצפה לראות אותו.
אז אתה בכלל לא רואה את המולד, אתה רואה אותו לא במולד.
זה בזמנו, אבל אתה לא רואה אותו.
אז אתה לא רואה את המולד בכלל, אתה רואה את הירח כבר אחרי המולד. אז השאלה, עוד פעם, עד כמה זה נקרא...
זה לא נראה
בזמנו. יכול להיות. בכל אופן, אז זה רק הערה במאמר מוזר. בכל מקרה, בגמרא שם מסבירים את המחלוקת, תנא קמא אומר שמקדשים בין בזמנו בין שלא בזמנו, רב אלעזר ורבי צדוק אומר שבזמנו מקדשים ושלא בזמנו זה כבר קורה אוטומטית. הגמרא דנה מניין לומדים את זה. תנא קמא שאומר שצריך לקדש תמיד למד את זה באמת מה הפסוק של אתם, שתקראו אותם, קוראים אתם, כן, במועדם, אתם צריכים לקבוע, זאת אומרת, גם ביום ה-30, גם ביום ה-31, תמיד בית דין צריך לקבוע. רב אלעזר ורבי צדוק לא מקבל את זה כנראה, וביום ה-31 זה נקבע אוטומטית, וההלכה כרבי אלעזר ורבי צדוק. הגמרא עצמה אומרת, וכך גם נפסק להלכה ברמב"ם, שההלכה כרבי אלעזר ורבי צדוק. טוב, בואו, שלא צריך, שלא בזמנו לא צריך לקדש. טוב, בגמרא, במסכת חולין, הגמרא דנה שם בסוגיה של אין איסור חל על איסור, והגמרא מביאה שם שאם יש סיטואציה מסוימת שבה יום כיפור חל בשבת, אז מי שעובר, שם דנים אם הוא עבר על מזיד בשבת ושוגג ביום כיפור, או שוגג בשבת ומזיד ביום כיפור, אז דבר שדבר יוצא שם שאם מישהו שגג בשבת והזיד ביום הכיפורים חייב, הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים פטור. הגמרא דנה שם איך בדיוק זה עובד, אז למה זה קורה, למה, מה הבעיה, מה אם יום כיפור חל בשבת? זה בעיה של אין איסור חל ואיסור. בסוף הגמרא לא יצאה מזה, לא ניכנס לפרטי הסוגיה. הגמרא אומרת, לא, היה מדובר שם בשעת השמד. היה מדובר שם בשעת השמד, וכיוון שהיה מדובר בשעת השמד, למעשה, בעצם בידין לא קבעו את יום כיפור, השעת השמד, רש"י מסביר שם שנגזר עליהם לא לשמור יום כיפור, וכיוון שנגזר עליהם לא לשמור יום כיפור, אם היו שומרים את יום כיפור, היו משלמים בחייהם, אז מה שעשו הבית דין, פשוט לא קידשו את החודש. הם לא קידשו את חודש תשרי, ממילא לא היה שם יום כיפור. ואז כל עם ישראל יכלו לחלל את יום כיפור ולא היו צריכים למות כדי לקיים אותו. כך כתוב שם בגמרא. אגב, בגמרא מביאה עוד משהו, כי היא מסבירה את זה שלמה הזיד בשבת ושגג ביום, הזיד ביום הכיפורים ושגג בשבת, אז הוא פטור. אז הגמרא אומרת, כי, זאת אומרת שמצד היום כיפור הוא לא חייב, כי זה לא היה יום כיפור.
אבל אם בית דין לא קידש את החודש, האם זה לא אוטומטית עובר ליום המחרת?
אז שזה אני מביא את זה, זאת השאלה. אוקיי? כבר אנחנו מגיעים. בכל מקרה הזה, זה מה שהגמרא אומרת. שמה, הגמרא מוסיפה שבית דין קבעו את היום כיפור להיות בשבת כדי שעם ישראל יוכלו לא לעשות מלאכה והגויים מסביב לא ישייכו את זה ליום כיפור. הם יחשבו שזה כמו כל שבת, משום מה יטריד אותם רק יום כיפור. אז הם יחשבו שזה כמו כל שבת שאנחנו לא עושים מלאכה, ולכן בעצם לא יארגו אותנו, ואנחנו יכולים לא לעשות מלאכה גם ביום כיפור. זה שם קצת עמימות בגמרא, מה בדיוק עשו שם, אז נראה שכן קידשו את החודש, רק קידשו אותו באופן כזה שיום כיפור יחול בשבת ולא מתי שהוא היה צריך לחול, באיזשהו יום חול. בכל מקרה, הריטב"א שם על המקום אומר כך, ביקשו בתוספות, איך אפשר שביטלו יום הכיפורים בשעת גזרה, בשעת גזרה אפילו הארקת דמסני יארג ואל יעבור. הרי אם זה שעת הגזרה, שעת השמד, אז למעשה אנחנו מצווים להיהרג ולא לעבור אפילו על צבע של שרוך נעליים. אם גויים באים ואומרים, אם לא תשנו את צבע שרוכי הנעליים שמקובל אצל היהודים ללכת, אנחנו הורגים את כולכם, אז יש מצווה של יהרג ואל יעבור, גם על צבע שרוכי הנעליים בשעת השמד. להבדיל מזמן רגיל שבו יש יהרג ואל יעבור רק על שלוש עבירות חמורות, בשעת השמד, על כל מנהג, על כל דבר, יש יהרג ואל יעבור. אז שואל הריטב"א, אז פה הייתה שעת השמד ורצו שלא נקיים את יום כיפור. לא לקיים את יום כיפור, נכון שזה לא אחת משלוש העבירות החמורות, ובזמן רגיל אנחנו לא מצווים למסור את נפשנו כדי לקיים את יום כיפור, אבל כאן זאת הייתה שעת השמד, הגמרא עצמה אומרת. ובשעת השמד, אפילו על מנהג של שרוכי נעליים, צריך להרג ולא לעבור. אז למה ביום כיפור, למה הם ביטלו את יום כיפור? אז אומרת הגמרא, ושלא בשעת גזרה נמי, בפרסיה יהרג ואל יעבור. שעת גזרה גם אם זה לא שעת גזרה באופן כללי, אבל אם זה בפרסיה אז יהרג ואל יעבור גם כן, כך אומר פה הריטב"א. אז איך הם ביטלו את יום כיפור? אז אומר הריטב"א, ונראה לי, דהלו קשיה, דקידוש חודשים בבידין, עשהו, ועל עשה יעבור ועל יערג, כדי פרישנה וכמה דוכתי. אלא אם כן, למידת חסידותו, כי הידם עצינו בסוגיית שבת וכו'. ואפשר דאחי גזרו גויים לבידין, שלא לקדשו, דאין כאן יום הכיפורים. זה אומר, א', צריך להבין, מה זאת אומרת, למה הם לא מסרו את נפשם על יום כיפור? זה לא היה יום כיפור, מה הוא רוצה? מה הבעיה? לא, אם בית דין לא קידש, אז זה לא היה יום כיפור, מה הבעיה? מה הוא רוצה שעם ישראל ימסור את נפשו על יום כיפור כשאין יום כיפור? השאלה שלו כנראה נסובה, כך הוא עצמו מבהיר, השאלה שלו נסובה על בית דין. זאת אומרת, המצווה היא מצווה לקדש את החודש, ובית דין, מה שהוא עשה, בית דין לא קידש את החודש, וכיוון שהוא לא קידש את החודש, אז ממילא לא היה יום כיפור, ואז בעצם השאלה, זאת אומרת, למעשה, בגמרא עצמה אפשר היה להסביר אחרת, אפשר היה להסביר שהם ביטלו את יום כיפור עצמו. לא שבידין לא קידש את החודש, בגמרא עצמה כתוב, זה שעת השמד. בשעת השמד, אז על יום כיפור, גזרו על יום כיפור, אז יום כיפור עברו עליו ולא חייבים על זה, כי זה שעת השמד, הם אנוסים. על זה שואל הריטב"א, מה זאת אומרת, הרי יש יערג ועל יעבור אפילו על מנהג, אומר הריטב"א, לא, מדובר שבידין, אני אולי הכנסתי את זה בתוך הגמרא, זה טעות. הריטב"א אומר, לא, זה בידין לא קידש את החודש. בגלל שעת השמד, וכיוון שכך, אז לא היה יום כיפור, לא היה על מה למסור את הנפש. אז אומר הריטב"א בסדר, אבל על בית דין עצמו קשה, בית דין הרי מצווה לקדש חודשים, כתוב, קראנו קודם ברמב״ם, מצוות עשה לקדש חודשים, איך בית דין יכול היה לבטל את קידוש החודש בגלל שעת השמד? אז אומר הריטב"א, להבדיל מיום כיפור, מה הוא הרוויח בכל המעלה? אם זה היה בעיה ביום כיפור, יום כיפור זה היה לאו, יש גם לאו וגם עשה, לא רוב הדעות. אז זה גם לאו. אז כיוון שכך צריך להיהרג ולא לעבור. אבל כיוון שפה בית דין בכלל לא קידש את החודש, לא שהיה יום כיפור וחיללנו אותו, לא היה יום כיפור. כל העבירה שהייתה זה העבירה על מצוות עשה לקדש חודשים שאותה עבר בית דין, לא אנחנו. אז זה רק ביטול עשה, זה לא לאו. ועל ביטול עשה לא מצווים להיהרג, שימו לב אפילו בשעת השמד. זאת אומרת, הטענה שלו, שעל ביטול עשה לא מצווים להיהרג, אפילו בשעת השמד, אפילו בפרסיה, לא מצווים להיהרג. כל הדין הזה נאמר רק על איסורים. ביחס לסרוך נעליים, אם מדמים את זה לסרוך נעליים, אז באמת קצת בעיה, עוד רגע אני חוזר לנקודה הזאת. בכל אופן, אז זה מה שאומר הריטב"א. הריטב"א טוען שמה שכתוב בגמרא שלא קיימו את היום כיפור, זה לא שכל עם ישראל חילל יום כיפור, את זה אסור היה לעשות בשעת השמד. היה צריך להיהרג. אבל בית דין שרצה לפתור אותם בדיוק מהעניין הזה, לא רצה לגרום להם להיהרג על יום כיפור, אז מה שהוא עשה, הוא לא קידש את החודש פשוט. וכיוון שלא קידש את החודש, זה לא היה יום כיפור ואין שום בעיה. אבל בית דין עצמו הרי עבר עבירה, הוא ביטל עשה של קידוש החודש, אז מהריטב"א זה מצוות עשה. לבטל מצוות עשה אפשר גם בשעת השמד. מה שאסור זה לעבור על מצוות לא תעשה. זאת הטענה של הריטב"א. וכמובן עולים פה כמה קשיים. הקושי הראשון, א', זה באמת לתוכן דבריו. איך זה יכול להיות שביטול עשה זה דבר קל יותר מאשר להחליף מסרוך שחור לסרוך לבן. שם אין לא לאו ולא עשה. ובכל זאת מצווים להיהרג. אז מה זה משנה אם זה רק ביטול עשה ויש פה איזשהו איסור קל יותר מאשר לאו? סוף סוף, אפילו הדבר שהוא בכלל לא מצווה, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, צריך להיהרג. אז למה המצוות עשה יותר, פחות טובה מאשר סתם מנהג או לבוש אופייני? נקודה שנייה. הריטב"א הוסיף בסוף שיכול להיות שמדובר שהגויים לא גזרו על שמירת יום כיפור. הם גזרו על בית דין של לקדש את החודש. כשהוא מסביר שכל המוקד עבר לבית דין, בית דין בעצם לא קידשו את החודש, לא שעם ישראל חילל יום כיפור. אז אומר, יכול להיות גם שהציור שבו מדובר, זה לא שהגויים כפו על ישראל לא לעשות את יום כיפור. הגויים כפו על בית דין לא לקדש את החודש. ואז עולה השאלה, למה צריך להגיע לזה? מה זה משנה? מה? כי זה התנגשות חזיתית.
ככה,
יכולת לעבוד,
הם לא אמרו להם לא
לקדש את החודש. אז זה לא נקרא שעברנו...
לא היה פה עימות בכלל.
נכון. בכל אופן, אז הריטב"א מוסיף את זה. באמת, א', השאלה הראשונה בהקשר הזה, למה צריך את זה? למה הוא לא הסתפק בלומר שהגויים גזרו על עם ישראל שלא ישמרו יום כיפור? בית דין עשו את החשבון ואמרו, רגע, למה שכל עם ישראל ייהרג? אנחנו לא נקדש את החודש, ואז לא יהיה יום כיפור, ואין שום בעיה. למה צריך להגיד, כדי להצדיק את ההחלטה הזאת של בית דין, למה צריך גם להוסיף שהגויים גזרו על, בית דין לא לקדש את החודש, לא רק על עם ישראל לא לשמוע את יום כיפור. ובאמת כתוספת, הכליחם בעצמו מביא תוספת, והוא שואל את מה שאתה אמרת, הוא מביא ראשונים במסכת כתובות, שבמקום שבו גוזרים על בית דין לא לקדש את החודש, דווקא שם הם מצווים להיהרג ולא לעבור. כיוון ששם ההתנגשות היא חזיתית מול החובה שמוטלת עליהם. הגויים רוצים להגיד להם, אל תקיימו את החובה שמוטלת עליכם, שם צריכים להיהרג. אם את זה לא גזרו עליהם, אבל בית דין, כדי לפתור בעיה עקיפה, מבטלים את העשה של קידוש החודש, שם בכלל יכול להיות שלא תהיה בעיה. ושם באמת אולי מותר להם לכתחילה אפילו לעשות את זה, כך שזה פתרון עוד הרבה יותר טוב לקושי שמעלה הריטווה, כי הריטווה שאל איך עשו את זה, הרי זה שעת השמד, פתרון מאוד טוב, מה הבעיה? בית דין ביטל את לא עשה את קידוש החודש, לבית דין היה מותר בגלל שהגזרה לא הייתה על בית דין, אלא הייתה על עם ישראל לא לשמור יום כיפור. אבל הריטווה מסבך כביכול את עצמו יותר. אז בשביל ישב את הקושייה הזאת, אז הוא עוד מוסיף שגזרו על בית דין לא לקדש את החודש, כשבעצם בסיטואציה כזאת זה יותר בעייתי לא לקדש את החודש. כי שם זה גוף מה שהגויים גזרו עליך, אז דווקא שם היית צריך להיהרג ולא לעבור. טוב, לא בטוח שהריטווה מקבל את חלוקת הראשונים הזאת בכתובות, אבל לפחות השאלה למה צריך להגיע לזה היא ודאי, שאלה טובה. הקושייה הנוספת היא שמשתמע מדברי הריטווה, וכך למדו כמה אחרונים, כך פשט הריטווה באמת, שאם לא מקדשים את החודש, אז החודש ממשיך.
גם בשביל
ואל
תעשה?
מה?
גם בשביל
ואל תעשה? זה הריטווה אומר שלא. הריטווה אומר שבמצוות בביטול עשה, אין יהרג ואל יעבור. זה כמו מה שהוא אומר. אז הקושי השלישי הוא, זה כבר נוגע ללכות קידוש החודש. שמדברי הריטווה משתמע שאם בית דין לא קידש את החודש, אז החודש ממשיך. עכשיו, אנחנו למדנו ברבי אלעזר ברבי צדוק, שאם בית דין לא מקדש את החודש, הוא נכנס אוטומטית למחרת. אתה לא יכול לשחק לגמרי עם החודש. אז מהריטווה נראה לא ככה. מהריטווה נראה שאם בית דין לא קדש את החודש, אז הוא ממשיך עד שהם מחליטים. לא היה יום כיפור באותה שנה. זאת אומרת, בית דין לא באותו זמן, עד שהחליטו כנראה בכל זאת, באיזשהו שלב, אנחנו רואים שהיום כבר יש חודשים.
למה לא?
לא
הבנתי. למה דווקא מדברי
הריב? ולא מהגמרה? זה מה שאמרתי קודם, כי בגמרה לא בטוח שבית דין לא קידש את החודש. בגמרה היה אפשר ללמוד, אני בהתחלה הצעתי את זה לא נכון, בגמרה היה אפשר ללמוד שגזרו על יום כיפור, והיה יום כיפור, ועם ישראל עבר על זה בגלל האונס, ולכן הוא פטור. הריב אומר, לא מדובר שעם ישראל עבר על יום כיפור. בית דין לא קידש את החודש, וככה הוא פטר אותם מהבעיה. אז זה הקושי השלישי. טוב, זה יספיק לצרכינו. נתחיל עם דווקא עם השלישי, כי הוא ממשיך את המבוא, ואחרי זה נעבור קצת לעניינים האחרים שעולים כאן. לגבי הנקודה הזאת שאם בית דין לא מקדש את החודש, אז החודש ממשיך. ולא לכאורה מרבי אלעזר בן צדוק עולה לא ככה. כתוב שאם בית דין לא קידש, למחרת זה ייכנס ממילא. בתוספות, בסנהדרין, בדף י' עמוד ב', גם שם מופיעה הגמרא הזאת, המשנה הזאת עם אלעזר בן צדוק. תוספות אומר כך, שכבר קידשו שמיים, כך אומר רבי אלעזר בן צדוק, אם לא קידשו את החודש ביום ה-30, אז כבר לא צריך לקדש אותו, שכבר קידשו שמיים. מה הפירוש שכבר קידשו שמיים? זאת אומרת תוספות, יש מפרשים, בבית דין של מעלה מקדשים אותו לעולם בשעת המולד. בבית דין של מעלה לא מחכים ביום ה-30, ביום ה-31. ברגע שהמולד האמיתי קורה, קצת דומה למה שאתה אמרת קודם, ברגע שהמולד האמיתי קורה, בית דין של מעלה מקדשים אותו. עכשיו, אם אנחנו מחכים באיזשהו מובן אחרי המולד, אז החודש כבר מקודש. זה גם קשור קצת למה שאני אמרתי. זה שלא בזמנו, זה באמת לא לקדש בזמן המולד, אבל נעזוב את זה כרגע. תוספות אומר, ואין נראה. נעזוב את הפירוש הזה שהוא מביא. דאם כן, בזמנו נמי כבר קידשו בשמיים. אז גם בזמנו, אין את זה בין זמנו ולא בזמנו, זה בעצם לשלול את מה שאני הצעתי קודם. אלא נראה כפירוש הקונטרס, זה ביום 30 ממתינים בית דין של מעלה לבית דין של מטה. שמה יעברו, בית דין של מטה יכול להחליט לעבר את החודש, זאת אומרת, לקבוע את ראש החודש יום אחרי. אבל יום 31 שאי אפשר שלא קידשו היום, ברגע שנכנס היום ה-31, גמרנו, כבר אין מה לחכות. ברור לגמרי שבעידין של מטה יצטרכו לקדש את זה היום, נכון? אין אפשרות אחרי היום ה-31. מקדשים אותו בשמיים מן השחר. בסדר? אז מה בעצם כתוב בתוספות? שבעידין של מעלה רואים שאין מקדשים אותו מלמטה ביום למד, מקדשים אותו הן מן הבוקר שביום למד א', ואין כאן ספק, זה ודאי ייקבע היום. בסדר? ככה הוא מסביר. מה? או, זה עוד רגע אני...
מעלה גם רואים שם רק בבוקר.
כן, כן, זה מה שרואים. עוד מעט נראה, זה נקודת, זה היה לא מעניינת, היא נוגעת לענייננו. בכל אופן, מהדברים של תוספות נראה שבעידין של מעלה יושב, והוא מחליט לראות מה יעשה בית דין של מטה. אם בית דין של מטה קבע את זה ביום ה-30, טוב. אם בית דין של מטה לא קבע ביום ה-30, אז ברור שהם יקבעו את זה למחרת, אין אפשרות נוספת. כיוון שככה כבר לא מחכים להם, בית דין של מטה כבר קובע את זה מהשחר, של היום הלמד א'. ולכן הראש חודש לא צריך קידוש, אם זה שלא בזמנו. מה רואים אבל בדברי התוספות? בדברי התוספות רואים שבית דין של מעלה יושב ומקדש את החודש, והוא מחכה לבית דין של מטה, אם הוא כן עשה את זה או לא עשה את זה, וכל מה שבית דין של מעלה מקדש את החודש, את היום של המחורת, זה כי הוא יודע שבית דין של מטה יקדש את זה גמור. זאת אומרת, אם נשאיר את זה לבית דין של מטה, אז הם יעשו את זה, ובית דין של מעלה אומרים, טוב, אז אם זה כבר בין כה וכה ידוע מראש, אז כבר לא נחכה לבית דין של מטה. אבל מה יקרה אם בית דין של מטה יחליט לא לקדש את זה גם ביום ה-31? נשלח שליח למעלה, רבותיי, סטופ, אנחנו, החודש הזה לא מקדשים. זהו, לא, גם לא ביום ה-31. אתם, אם באמת כל העניין הוא איזושהי הערכה, הבית דין של מעלה אומר, טוב, בית דין של מטה ודאי יקדש ביום ה-31, אז כבר אנחנו נקדש אותו, זה הרי לא משנה, כי זה כבר ידוע מראש. אבל אם היא תהיה החלטה אקטיבית של בית דין של מטה לא לקדש את החודש ביום ה-31, אז יכול להיות שבאמת לא יהיה מקודש. כל המקודש הוא מתקדש אוטומטית, זה לא אוטומטית. זה בגלל שבית דין של מעלה חושב מה יעשה בית דין של מטה. בית דין של מטה יקדש ביום ה-31? נו, אז אנחנו כבר נקדש אותו מהבוקר.
מה עושה התקדשות של בית דין של מעלה?
מה?
מה עושה הקדשה של בית
דין של מעלה? זה בעצם מה שזה אומר, שהיא לא עושה הרבה. היא אומרת, בית דין של מטה לא צריך לקדש. כי זה כבר מקודש ממילא.
אנחנו מרשים שיעשה את זה.
כן.
אז מה אנחנו עושים? מה הם עושים?
הם מקדשים.
הם מקדשים את
כמו... ואז לא צריך לקדש למטה. להלכה הרי לא צריך לקדש, לפי אבל הדבר בצדוק. אף למה? כי גם אם היה צריך לקדש, אז הרי כבר מהבוקר היה ברור שהיום כבר בית דין יקדש את זה. אז בית דין שמה, מה לא אומרים? אז בשביל מה לחכות שבית דין יושב את זה? זה כבר משחק ידוע מאוד. אנחנו מקדשים את זה מהבוקר.
אבל לא, בשביל מה אתה נעים את זה. בשביל מה אתה נעים את הכוח בית דין שמטה לקדש. אבל למה אין צריך לקחת את זה? לא, לא. אם היו חוששים שבית דין שמטה לא יקדש, אמרו יודע כמה עשה את זה. אבל אומרים, אנחנו
מרחים,
הם יעשו את זה,
בואו נעשה
את זה
אנחנו. אבל זה לא כמעט פייס. אז זה בדיוק, השאלה היא איך אתה מבין את מה שעושים בית דין של מעלה. יכול להיות שבית דין של מעלה עוד
מעט... ושאלה הייתה, מה הם עושים בעצם?
לא, יכול להיות שבית דין של מעלה זה איזשהו סוג של ברירת מחדל. אומרים, בית דין של מעלה, בשביל מה אתם יושבים? מה הבעיה? היום הזה במיני ובי ראש חודש. בשביל מה אתם יושבים בירה לקדש אותו? זה הכוונה שבית דין של מעלה קידשו אותו. אבל תוספות באמת לא נראה ככה, וזה עוד מעט נראה למה. תוספות עצמו נראה שבית דין של מעלה עושים פעולה אקטיבית, זה לא איזה ביטוי ספרותי לומר לך שאין צורך בקידוש. לבית דין של מעלה עושים פעולת קידוש במקום הבית דין של מטה, ולמה? כי כנראה לא רוצים לחכות עד שהבית דין של מטה יתיישבו וכולי, מההתחלה זה כבר ראש חודש.
למה לא? למה לא
רוצה
לחכות
במעלה? יש היום, למשל, בן אדם מתעורר באותו יום בבוקר, רוצה לדעת אם ראש חודש היום או לא. אז הוא צריך לחכות עכשיו עד שבית דין של מטה יקדש או לא? הוא אומר, לא צריך לחכות, אם אתה יודע שזה היום ה-31, זה כבר ראש חודש. גם בלי שבית דין של מטה יישבו. הרי תמיד היה שם, צריך להתרגל את זה, שבזמן הראייה, בבני אדם לא ידעו באיזה יום הם אוחזים. בית דין רגיל, היה יכול להחליט שהיום ראש חודש אחרי הצהריים. אז למעשה התברר שכל היום היה ראש חודש, רק לא ידענו, כי בית דין עוד לא קבע את זה. אבל אחרי שהם קבעו את זה, כל היום היה ראש חודש. אז אומרת הגמרא, אם יש מצב שזה ידוע מראש, אז בואו לא נשאיר לכולם לחכות עד מתי שבית דין יושב, השמיים כבר עשו את זה. וגמרנו, זה כבר קיים. אבל עדיין התפיסה היא שיש פה איזושהי פעולה שנעשית בשמיים. אז, ועל מה היא מבוססת? על ההערכה שבית דין של מטה בין כה וכה יעשו את זה. אבל אם בית דין של מטה יחליטו שלא, אתם מבינים? התוספות למעשה משאיר את האוטונומיה בצורה מלאה של בית דין של מטה. הוא רק אומר, מסביר את המילה זו ברבי צדוק, שהמילה זו ברבי צדוק לא אומר שזה לא בידי בית דין של מטה, שזה אוטומטית, שזה כפוי עליהם. לא, הוא רק אומר, במקום שבו זה ידוע מראש, אז באמת לא צריך. אבל אם בית דין יחליטו החלטה אקטיבית, לא, אנחנו לא רוצים היום. הם ישבו ביום ה-30 והם יגידו, החודש הזה לא יהיה מקודש עד להודעה חדשה. אז גם בית דין של מעלה לא יקדשו אותו. כיוון שכל מה שבית דין של מעלה מקדשים אותו, זה רק בגלל שזה ידוע שבית דין של מטה יקדשו את זה היום. אז אם זה ככה, זה מה שאמר הריטב"א. הריטב"א באמת אומר שאם יש שעת השמד, ובית דין של מטה מחליטים לא לקדש את החודש, במצב כזה החודש לא ייכנס אוטומטית ביום ה-31, זה מה ששאלנו על הריטב"א, על זה רבי צדוק, לא? הריטב"א הולך מתוספות, וזה לא ייכנס אוטומטית, עד שבית דין של מטה לא ישחררו את העניין, זה לא יהיה ראש חודש. עכשיו, אני יכול להראות לכם מכל מיני כיוונים, אין לנו זמן פה להיכנס לזה יותר מדי. מה?
ברגע 31. אם לא קידשו.
כן.
יגידו יעלה ויבוא בלילה.
כן.
אבל
כי בית דין מקדשים עד לבוקר. באמת, האור שמח מסביר ככה, זה נפקא מינה למעשה מהעניין הזה. הרי בשולחן ערוך כתוב, זה תוספות, ובשולחן ערוך אחר כך, מה קורה בלילה של ראש חודש? האם חוזרים על יעלה ויבוא או לא?
ידוע שהם מקדשים מהבוקר, אם
עבר השקיעה
בית דין לא קידשו.
עוד שנייה, אני אגיע לזה עוד רגע, כי אני צריך להציג את הראשונים החולקים, ואז נראה את הנפקא מינה. זאת אומרת, זה שיטת התוספות, ובעקבות התוספות בהחלט אפשר לומר שגם הריטב"א למד ככה. והריטב"א אומר שמתי שיש שעת השמד ובית דין מחליט לא לקדש את החודש, הוא לא ייכנס אוטומטית ביום ה-31. זה שום דבר לא כפוי על בית דין. פתחנו בזה, אתם אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אפילו אנוסים, אחרי זה אמרנו, מה זה שוגגים, מזידים? זה הכל הם יכולים ביום ה-30 או ביום ה-31. לא כל בידיהם. מה? עד כמה שהם רוצים.
עד החודש הבא.
כן, עד אנשים יקדשו משהו.
אז בעצם זה...
עכשיו יש...
ביום ה-30, נכון?
מה?
ביום ה-30 צריכים להחליט שלא מקדשים את החודש בכלל.
יכול להיות, אין פרטים בתוספות, אני לא יודע, אבל יכול להיות, הם יעשו ישיבה והם יודעים, החודש הזה לא מקודש.
לא, בית דין של מעלה יקדש.
יקדש, כן, יכול להיות. עכשיו, יכול להיות זה מתברר גם למפרע, ובראש חודש דברים מתבררים למפרע. מה קורה ביום ה-30? ביום ה-30, בכל מקרה בית דין של מטה עושה את זה, נכון? אם הם עושים את זה בצהריים, אז יתברר למפרע שכבר היה ראש חודש מהבוקר, נכון? אז גם פה יכול להתברר דברים למפרע. אז אם בית דין ישבו ביום ה-31 ויחליטו שהם לא מקדשים, אז יכול להיות אולי שבאמת גם... אולי, לא יודע, אנחנו עוד מעט נראה, אבל לא לגמרי בטוח. בכל מקרה, זה כיוון אחד, אבל בעקבות התוספות באמת נראה שיכול להיות שגם הריטב"א לומד ככה, ואז החודש באמת תלוי בבית דין לגמרי, ובית דין יכול לקבוע חודש של 22 שנה. זהו, ככה הוא מחליט, הוא לא מקדש את החודש הזה. אגב, יש ראשונים שבהם באמת מהם נראה מכל מיני סוגיות, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, יש איזה כמה וכמה ראיות, שיכול להיות חודש של כמה זמן שאנחנו רוצים, אם בית דין מחליטים על זה. זאת אומרת, הכל מסור בידי בית דין, אבל אז אמר רבי צדוק לא מערער על הסמכות שיש לבית דין לקבוע את החודש, והוא לא קובע אותם שאתם רק יכולים לשחק בין היום ה-30 ל-31. אם אתם תחליטו, אתם יכולים לעשות את זה כמה שאתם רוצים. לעומת זאת, רבנו יונה, על אותה סוגיה בסנהדרין.
אני רוצה
להגיד
שזה רבי ילד ובית צדוק, וזה סותר את זה, לא?
למה?
כי אם הם לא מקדשים ב-30,
אז זה מה שאומרים התוספות, לא, זה לא ככה. במקום שבו בית דין עצמם של מטה ברור שהם יקדשו ביום ה-31, אז בית דין של מעלה כבר מקדשים את זה אוטומטית, כי זה גם כל כך יבוא. אבל אם בית דין של מטה החליטו לא מקדשים בכלל, אז גם בית דין של מעלה לא יקדשו. כל מה שבית דין של מעלה מקדשים את היום ה-31, זה בגלל שהם יודעים שבית דין של מטה בין כה וכה יעשו את זה. אבל אם יש החלטה שבית דין של מטה לא לעשות את זה, אז לא, גם בית דין של מטה לא יעשו את זה. למה הוא לא יושב? כי הוא בין כה וכה החליט לעשות את זה ביום ה-31. הוא לא צריך לשבת. אם אתה לא עושה את זה ביום ה-30, ברור שזה ביום ה-31. אבל אם בית דין יעשה ישיבה ויחליט, אין, החודש הזה אנחנו לא מקדשים אותו. לא, גם לא ב-31. אז גם בית דין של מטה לא יקדש אותו. יכול להיות, יכלו גם לעשות את זה, זה בלגן יותר גדול כנראה. לפי הראשונים האלה יכלו לעשות את זה. זה כתוב במפורש, אין מעברים את הדר, גמרא אומרת שלא עושים הדר מעובר, ושם יש יד רמה, יד רמה אומר שמה שיש חודש של 60 יום. אין ניסן. טוב.
לא מובן לי גם כן, נניח שהם קבעו שלא בגלל יום כיפורים, מה עם סוכות?
לא הבנתי, מה זה סוכות?
אם הם לא קבעו את הראש
חודש, אז גם יש גם סוכות לא יהיה.
גם אין סוכות.
נכון. נו זמן. למה סוכות יותר קדוש מיום כיפור? כמו שאין יום כיפור, גם אין סוכות.
יש להם אפשרות לדלג על חודש? לא.
אני חושב, נדמה לי, אני לא יודע, זה הכל ספקולציות, כי זה לא כתוב בראשונים, אבל אני חושב שהכוונה היא שזה ימשיך מהרגע שהם יחליטו. ככה אני מבין לפחות. מה יהיה עם חודש האביב? הרי יש דין שפסח יושב באביב דווקא, טוב, שאלה מה
אני אמרתי. כמה פעמים בהיסטוריה, בתאריכים של הנוצרים, דילגו על ימים רבים. אז ודאי שלבתי הדין שלנו יש כוח כזה.
אתה אומר לא תהיה כהנת כפונדקי.
לא, קל וחומר, קל, שיסכים.
טוב, בכל אופן, רבנו יונה שם על הסוגיה בסנהדרין אומר, נראה ממנו לא ככה. הוא כותב כך, אם לא נראה בזמנו, אין מקדשים אותו שכבר קידשו שמיים. פירוש. כיוון שלא בזמנו אינו תלוי בדעת בית דין, שומעים את הניסוח, ואינו צריך קידוש, לא צריך בכלל קידוש, מפני שממילא הוא מקודש, וקידוש שמיים הוא שאין החודש יכול לפחות עוד, החודש הבא. אבל אם נראה ביום 30 יכולים לקדש, מפני שהדבר תלוי בדעתם, שאם יקדשו מקודש, ואם לאו אינו מקודש, כי דאמר פרק אם אינם מכירים, אשר תקראו אתם אותם במועדם, אתם אפילו שוגגים, אפילו אנוסים, אפילו מותים. רבנו יונה כותב במפורש, שרבי אלעזר רבי צדוק שאומר, שביום ה-31 כבר קידשו שמיים, לא צריך קידוש, הוא מסייג את האוטונומיה של בית דין. רק יום אחד הם יכולים לקבוע, ביום ה-30 או ביום ה-31, יותר מזה, הוא ממשיך גם הלאה, יסוד המחלוקת שלו עם תוספות והריטב"א מתחיל עוד קודם. מה זה נקרא שכבר קידשו שמיים? התוספות וכן בעקבותיו גם הריטב"א, כנראה מבינים שכבר קידשו שמיים, שיושב איזה בית דין של מעלה, ומחליטים לקדש את היום ה-31. אבל בן יונה אומר, מה פתאום, אין בית דין של מעלה ולא שום דבר, שכבר קידשו שמיים זה תיאור ספרותי לומר שזה כפוי אליכם, זה לא תלוי בידיכם. אם לא קידשתם ביום ה-30, היום ה-31 מקודש. זה הכל. זה לא שבית דין של מעלה יושבים ומקדשים ומסתכלים מה יעשה הבית דין של מטה, זה ביטוי ספרותי, אבל שכבר קידשו שמיים, הכוונה, זה כבר מקודש, זה כבר לא בידיכם. כל מה שבידיכם זה להחליט האם זה ביום ה-30 או ביום ה-31. אז זה כמובן נגד הריטב"א בצורה ברורה. ויסוד הוויכוח הוא בשאלה מה זה נקרא שכבר קידשו שמיים. לפי רבנו יונה שכבר קידשו שמיים, הכוונה, זה כבר נקודה, זה לא בידיכם. זאת אומרת, זה לא תלוי בבית דין. בית דין יכול לקבוע אם זה ביום ה-30 או לא. זה הכל. אין לו דרגת חופש נוספת. אין חודש יותר מ-31. יותר מ-30. זאת אומרת, לא יכול להיות ראש חודש יותר מאשר יום 31. הם הבינו שכבר קיצו שמיים, הכוונה שבית דין של מעלה יושב ומקדש. אבל יותר מזה, יש חידוש הנוסף, והוא היותר חשוב למעשה, זה שהבית דין של מעלה, מה שהוא מקדש, זה על סמך מה שצפוי לעשות הבית דין של מטה. כי גם זה לא היה חייב להיות הכרחי. היית יכול לומר שבית דין של מעלה מקדש, אבל זה קורה בלי קשר למה שיעשה בית דין של מטה. היום ה-31 נקודה, אז יש פה חידוש כפול, ובשני הדברים האלה הרבה מעונה לא מסכים. הוויכוח הוא בשני הדברים, א' אם בכלל יש דבר כזה בית דין של מעלה, וב' האם הוא מחכה לבית דין של מטה או שהוא בעצם מקבל החלטות לבד. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, יש באמת, אחת ההשלכות עולה, יש ב... כן, בברכות, הגמרא בברכות בדף למד אומרת שלא חוזרים על יעלה ויבוא בליל ראש חודש, כי לא מקדשים חודשים בלילה. עוד לפני הגמרא הזאת בברכות. שאלתם, מישהו שאל פה קודם, למה תוספות אומר שבית דין מקדשים את זה עם שחר של היום הלמד א'? למה עם שחר? כי לא מקדשים חודשים בלילה. לפי רבנו יונה זה ניתן להיאמר. ודאי שלא, הרי אף אחד לא מקדש כלום. ביום ה-31 אין תהליך של קידוש שעושה אותו בית דין של מעלה. אז ודאי שזה קורה מאליו מערב ראש חודש, זה קורה מהרגע שנכנס הלילה. תוספות שלומד, לכן תוספות אומר מהבוקר, כי תוספות בשיטתו מבין שיש איזו פעולת קידוש של בית דין של מעלה. טוב, אז אם הם יושבים, כן בית דין של מטה, מלכותא דרכיה, כן מלכותא דערה, ומה שבית דין של מטה, ככה בית דין של מעלה. ואם לא מקדשים חודשים בלילה, אז גם בית דין של מעלה מקדש את זה מהבוקר, כי הוא הולך בעקבות הבית דין של מטה. מה שכפוף, מה שהם יעשו, הוא בעצם עושה עוד לפניהם. לכן הוא עושה זה בעצם מהבוקר. וכאן ההשלכה, כי מה קורה עכשיו? הגמרא אומר, תוספות שמה אומר בברכות, שבלילה השני ודאי חוזרים. למה? כי הוא מקודש כבר ביום שלפני. הוא מקודש אוטומטית מהיום שלפני. תוספות עצמו חולק על הדעה הזאת, ואומר לו, גם בלילה השני לא חוזרים. וכך פוסק גם השולחן ערוך בתף כף ב', שלא חוזרים גם בלילה השני. למה? כי לא מקדשים את החודש בלילה. אז האור שמח שם, בלחות, לא שם, בלחות תפילה, האור שמח בפרק עשירי, הוא מסביר את זה לאור דברי התוספות בסנהדרין שהבאנו, שכיוון שגם בלילה השני בעצם הקידוש מתבצע רק בבוקר, כי לא מקדשים את החודש בלילה, אז בעצם גם בלילה השני, אם הוא לא אמר יעלה ויבוא, לא חוזר, כי לא מקדשים חודשים בלילה. הקידוש, יש קידוש, והוא נעשה למחרת בבוקר. אז בילד יבוא שלפני, לא? הנה הנפקמינה, לפי רבנו יונה כמובן לא ניתן לומר דבר כזה. לפי רבנו יונה, הראש חודש הוא ברור מתחילת הלילה של היום ה-31. זאת אומרת, יש פה השלכה על הקביעות המטאפיזיות האלה, האם בית דין של מעלה יושב או לא יושב. השלכה, האם חוזרים על יעלה ויבוא בליל ראש חודש השני.
הרם, זאת שאלה, דנים בשאלה אם חוזרים עליו לא, או שמראש לא יגיד יעלה ויבוא בערבית.
כן, נכון, רק לעניין חזר. טוב, זה עוד דיון, השאלה מה... בסדר. אתה צודק. צריך עוד לברר גם את העניין הזה, אבל לא ניכנס פה לסוגיית יעלה ויבוא, רק הבאתי את זה כדוגמה להשלכה השלכה מעשית. אולי דוגמה נוספת, הרמב״ם בהלכות קידוש החודש בפרק שלישי, הרמב״ם אומר, בית דין שישבו כל יום 30 ולא באו עדים, והשכימו בנשף ויבאו את החודש, כמו שבהרנו בפרק זה, ואחר 4 או 5 ימים באו עדים רחוקים והעידו שראו את החודש בזמנו, שאולי 30. ואפילו באו בסוף החודש. כן? עברו כבר 25 ימים, לקראת סוף החודש הבא. אז הגיעו העדים והודיעו לנו, אתם יודעים, את הראש חודש ההוא, אנחנו ראינו את זה מלא 30. בית דין כבר קבע את הראש חודש ביום 31, כי לא באו עדים. עכשיו פתאום הם הגיעו. מה עושים? זה אחת הפיקציות שדיברנו קודם. מאיימים עליהם איום גדול ומטריפים אותם בשאלות ומטריחים עליהם בבדיקות ומדקדקים בעדותם ומשתדלים בעידין שלא יקדשו חודש זה או איל ויצא שמו מעובר. כבר קבעו שהוא מעובר, אז מנסים בכל מיני תרגילים כאלה ואחרים לגרום לזה לשבש את העדות שלהם, לפסול את העדות שלהם כדי שלא נצטרך להחזיר את החודש. אבל, אומר רמה מהלכה הבאה, ואם עמדו העדים בעדותם, לא הצלחנו לבלבל אותם. ונמצאת מכוונת, והרי העדים אנשים ידועים ונבונים ונחקרה העדות כראוי, מקדשים אותו וחוזרים ומונים לאותו החודש מיום 30. הועיל ונראה הירח בלילו. אז הרמב"ם אומר שאם זה לא הולך, כי לא הצלחנו לבלבל אותם, מחזירים את כל הלוח. זאת אומרת, מתברר שאם אותו חודש היה תשרי או ניסן, אז בעצם מתברר שאנחנו לא חזרנו נכון את היום טוב. מחזירים את החודש אחורה, לא מחזירים את החודש אחורה, אלא מחליטים רטרואקטיבית שראש חודש היה ביום ה-30, ולא ביום ה-31. בסדר? אז קיימנו את פסח יום מאוחר. כן, הכל, אנחנו גם אומר.
רואים, בית דין רואה את הרי את החודש, והוא לא מקדש אותו, כי יש לו חשבון שלא יהיה ירקות, ירקה וכל מיני דברים כאלה, יש לי שיקולים כל מיני לטובת עם ישראל. אז פה אחרי התפעלות החודש, הוא הולך רטרואקטיבי ומקדש?
כן, זה בעיבור השנה, לא בקידוש החודש.
זה מה שהוא אומר, כיוון שזה היה מבוסס על טעות, והתבררה לך הטעות, אתה חוזר ומקדש ביום ה-30.
אבל הם רואים בעצמם, הם רואים בית דין רואה ואומר, אני לא מקדשים עכשיו.
לא ראו.
כי יש להם שיקולים שלהם.
הם לא ראו, לא מדבר שהם ראו.
אפילו אם הם ראו, אז הם מבטלים את ה...
כי הם רוצים לבוא על סמך עדים. כי הם רוצים לקדש על סמך עדים. צריך לקדש על פי עדים, זאת המצווה. לא משנה שאתה רואה. צריך לקדש על סמך עדים.
יש שיקולים שמכניסים
אותם. פה אומר הרמב״ם, שאם אין לך, יכול להיות אם יש לך שיקולים, אתה יכול לעשות את זה. אם אין שיקולים, כל הנקודה היא רק שפשוט
כבר עשו אליהם.
מה?
זה כפוי אליהם.
אז איך הם יכלו ללכת,
לא לעשות יום כיפור בשיטה הזאת? בטוח שמתישהו בין ראש השנה, בין למד אלול ללמד תת אלול, בית הדין עצמו הוא
תראה. אתה שואל עכשיו על הגמרא בחולין.
כן.
ברור, אבל הרמב״ם לא ילך עם הריטב, זה ברור. זה כל הנקודה. זאת אומרת, אז הרמב״ם פה רואים, שבאים, הרי זה רק לכם דמאיר, שבאמת, ברש"י ובתוספות באמת נראה שחולקים על הרמב״ם, ולדעתם אין, לא חוזר. זאת אומרת, אם קבעו את זה ביום ה-31, אז זה לא חוזר. ולמה לא? יכול להיות שזה גוף הוויכוח. אם באמת אנחנו הולכים כמו התוספות שם בסנהדרין, אז גם שיטת התוספות פה הולכת עקבית, שמה? שבשמיים, בית דין של מעלה, קידש את היום ה-31. אז מה זה עוזר שעכשיו באו עדים אחר כך והודיעו לו, אנחנו ראינו את הירח ביום ה-30. זה כבר מקודש. אבל אם אנחנו מבינים כמו רבנו יונה, והרמב״ם כנראה הבין כמו רבנו יונה, שלא קורה, אין קידוש מהשמיים. זה לא הייתה פה פעולת קידוש. התברר שזה הראש חודש. נו, אז עכשיו התברר שזה לא נכון. שהתברר לא נכון. ולכן זה חוזר.
מה הבעיה?
מה הבעיה אם גטין קדש את זה ביום 31?
כן.
והם העידים למפריע שזה היה ביום 30.
בית דין לא קידש ביום 31, זה קדש
מומי. אבל זה היה לטעות זה היה, זה לא היה לטעות, זה היה ביום 30. לפי העדות חמישה, זה ביום 30.
אם בית דין לא עשה כלום וזה קרה אוטומטית, אז זה חזר. אבל אם בית דין שמע לה קידש ביום 31, אז הוא קידש.
זה לא היה לגיטימי שהוא קידש.
למה לא היה לגיטימי?
בזה פעם מסתבר שבאו היו עדים.
אין, ברגע שבית דין שמע לה הוא הבית דין הרלוונטי, אז בסופו של דבר, כשהוא קידש, זה מה שקובע, אפילו שוגגים, אפילו מצדים, הרי הוא מחליף את הבית דין של מטה. אז זה בעצם הייתה פה פעולת קידוש על היום ה-31. ברגע שהייתה פעולת קידוש, אז גמרנו. ברמב"ם רואים תפיסה שבאמת לא הייתה פעולת קידוש, זה פשוט קרה ממילא. אז אם זה טעות, אז זה פשוט לא קרה. זה כמו רבנו יונה. ותוספות הולך לשיטתו כמו תוספות בסנהדרין, שהוא מבין שיש פה פעולת קידוש. אין, אבל אחרי זה, זה כבר גמרנו. אם בית דין קידש את היום ה-31, אז הוא קידש. מה? אולי, יכול להיות. יכול להיות, לא שולל את זה על הסף. טוב, זה נקודה ראשונה. אולי הערה, לפני שאני אגיע לנקודה העיקרית, כמה שאני אספיק, הערה באמת, מה זה הסברה הזאת שבעשה לא צריך למסור את הנפש? הרי שאלנו, בעשה לא צריך למסור את הנפש, אפילו על הרקת דמצנה, אז רוכי הנעליים צריך למסור את הנפש בשעת השמד. אז איך הריטב"א אומר לנו שעל מצוות עשה לא צריך למסור את הנפש? אז כאן, בתוך הדברים ככה, כליכם דמאיר הזה, את ההערה הזאת, זאת הערה מאוד מעניינת. הטענה שלו היא למה באמת, אם אני אמסור את הנפש, נגיד שגזרו עליי לא לקדש את החודשים, אני אמסור את הנפש, אז מה קרה? אז בין כל וכל זה לא יקודש החודש, נכון? כי אני מסרתי את נפשי. אם אומרים לי, אל תעשה מצוות עשה. ואני הולך לעשות מצוות עשה והורגים אותי. אז מצוות תעשה בין כל וכל לא תעשה. אז כמה שמצוות תעשה בין כל וכל לא תעשה, אז אין חובה למסור את הנפש. מתי כן יש חובה למסור את הנפש? מתי שאם אנחנו נמסור את הנפש, אז באמת נרוויח את מה שאנחנו רוצים להרוויח. אם אומרים לי לעבור עליו, עוד שני אחת, אם אומרים לי לעבור עליו, אז אם אני מוסר את נפשי, אז אני לא אעבור על עליו. נכון? אבל אם אומרים לי, אל תעשה מצוות עשה ואני אמסור את נפשי, אני עדיין לא אעשה מצוות עשה. אז למה למסור את הנפש? אז החילוק, שנייה אחת, אז החילוק הוא לא בין חומרה רבה וחומרה מעטה של איסורים. השאלה האם אתה מרוויח את הרווח שאתה רוצה על ידי מסירת הנפש או לא. נגיד שרוך נעליים, הוא לא יותר חשוב ממצוות עשה. אבל בשרוך נעליים, אם אני אמסור את הנפש, אז לא יהיה מישהו שילך עם שרוך שחור במקום שרוך לבן. או להפך. אז שם שייך למסור את הנפש. אבל מצוות עשה, גם אם אני אמסור את הנפש, בסופו של דבר לא יהיה מי שיקיים את המצווה, כיוון שכך לא מצווים למסור את הנפש. זאת הטענה שלו שם. מה? או, אז באמת פה, זה באמת שאלה גדולה. זה הסבר טוב להבחנה הזאת, כחרת היא מאוד קשה. נכון הוא שזה רק אומר, שזה מדבר רק על סיטואציות מאוד מסוימות. כיוון שאם אומרים לי, אם אתה עושה את מצוות העשה, אז זאת הורגים אותך. ואני עושה את מצוות העשה, ואחרי זה הורגים אותי, נו, אז עשיתי אותה.
נכון.
מה הבעיה?
חודש
מקודש. כן, אותו דבר. כן, זה מצוות עשה של לקדש חודשים. הם היו מקדשים את החודש, ואחרי זה היו הורגים אותם על זה שהם קידשו את החודש. נו, בסדר, אבל החודש מקודש.
עולם ישראל.
הוא מדבר בסיטואציה כזאת, הוא מעמיד את הריטב"א בסיטואציה כזאת, שמדובר שיהרגו אותם אם הם ילכו לקדש את החודש, שהם ילכו לעשות את המצוות עשה הזאת. ואז לא יעזור למסור את הנפש, כי זה בין כל וכל לא יתקיים. זאת אומרת, הוא קצת בעייתי. זאת אומרת, למה להניח שזה דווקא קרה באופן הזה? האופן הפשוט הוא, אומרים להם, אם תעניין מה לכם שהם הולכים לעשות את זה, אם הם עשו את זה, יהרגו אותם. אז אני לא יודע. זאת הערה ראשונה, אבל באמת הסברה עצמה טעונה הברה. אז למה באמת המצוות עשה הזאת יותר גרועה מצרוכי נעליים? יש רן בסוגיית אלישע בעל כנפיים. כן, הגמרא במסכת שבת, בדף ממתת, גם בדף ממתת, הגמרא מספרת על אלישע בעל כנפיים, למה נקרא כמו בעל כנפיים? פעם אחת גזרו לא להניח תפילין, כל המניח תפילין ינקרו את מוחו. אלישע היה מניחם ויוצא לשוק, ראו כסדור אחד, רץ מפניו, כיוון שהגיע רדף אחריו הרומאי הזה, אז כיוון שהגיע אצלו, הוא נטל אותם מהראש שלו, הוריד אותם מהראש כדי שהוא לא יראה, והחליף אותם ביד. אז אומר לו הרומאי הזה, מה יש לך ביד? אז אומר לו, כנפי יונה. אז הוא פשט את היד שלו, ובאמת מה שהיה בפנים זה כנפי יונה, נעשה לו נס. לכן קראו לו אלישע בעל כנפיים. אז שואל שם הרן, ואם תאמר, איך יביד אחי? איך הוא עשה את זה? הרי קיים עליו נצרק נגמר הדין, בסנהדרין, בבישת השמד, אפילו הערכת את זה מסמה יריד ועל יעבור. אז איך הוא הוריד את התפילין בגלל שהכסדור הזה החליט שאסור לשים תפילין? זה יעלה כבר על יעבור. אומר הרן, ויש לומר דעני מילה לעבור על מצוות לא תעשה, אבל גזרו לבטל מצוות עשה, כיוון שאינו עובר בידיים, ועוד שהם יכולים לבטלה ממנו על כורחו, שיניחו בבית האסורים ותיבטל מאליה, כלכך מבטל ואל יערה, כמו הריטווה במובן הזה שעל עשה לא נהרגים. השאלה היא באיזה נימוק. הוא מביא פה הצטרפות של שני נימוקים, אני לא יודע אם זה שני נימוקים שכל אחד עומד לעצמו, או הצטרפות של שניים ביחד. הוא אומר, א', כיוון שאינו עובר בידיים, ועוד שהם יכולים לבטלה ממנו על כורחו, שיניחו בבית האסורים. אם ישים אותו בבית האסורים, במקום אחר לא יקיים את זה. אז כיוון שהם יכולים לדאוג את זה שלא יקיים את זה במקום אחר, אין טעם למסור על זה את הנפש. אז אני לא יודע, אולי כוונתו לדברי הריטווה, לדברי, סליחה, לסברה הזו של הכלי חמדה, אבל בפשטות נדמה לי שלא זאת כוונתו, אלא הוא גם מתחלק בין שבע אל תעשה לבין קום עשה, וצריך להבין טוב, זה שרוך נעליים זה נקרא קום עשה, למרות שאין שום מצווה בזה. ומצוות עשה דאורייתא, כיוון שזה שבע אל תעשה, אז לא מוסרים את הנפש, כי הנקודה היא כנראה לא לעשות פעולה נגד התורה, אפילו אם מאיימים על נפשי. אם אני לא עושה שום פעולה, אני רק לא מקיים מצווה, אז על זה אני לא מצווה להרוג את הנפש. קצת דומה לסברה הזאת של הכליחנדה, אגב, אנחנו מוצאים, יש רבי עקיבא עגל מפורסם, על ספק, הרי ספק דאורייתא אנחנו צריכים ללכת לחומרה. רבי עקיבא עגל, דן, מה קורה בספק מצוות עשה? האם בספק מצוות עשה גם צריך להחמיר או לא? לגבי התחלת, זה למשל אחת ההשלכות, אם יש תחלת שאנחנו בספק האם היא נכונה או לא נכונה, הרדין, האדמו"ר מרדין בספר שלו, דן ברבי עקיבא עגל הזה, הוא אומר שהוא טוען שספק דאורייתא לחומרה גם לגבי מצוות עשה, אבל רבי עקיבא עגל אומר שלא. למה לא? בגלל שכל הספק דאורייתא לחומרה במצוות לא תעשה, זה להחמיר באופן כזה שבכל מקרה אני לא אעבור על התורה. אם יש לי איזשהו ספק איסור, אני מחמיר על עצמי ואני לא עושה את הפעולה הזאת, ואז אני בטוח לא עברתי על מצוות לא תעשה. אבל בספק מצוות עשה, אז גם אם אני אעשה את זה מספק, אני אחמיר ואני אעשה את זה מספק, עדיין זה רק ספק אם עשיתי את זה או לא. זה לא שאני עכשיו נמצא על הצד הבטוח. יש לי ספק תחלת. לא יודע אם זה תחלת או לא. אז לכאורה, ספק הדאורייתא לחומרא, צריך לשים את זה בכל מקרה. למה? כי ספק דאורייתא לחומרא. אומר רבי עקיבא, מה פתאום? למה? הרי פה, גם אם אני אניח, אנשים את התחלת, על הצד שהתחלת הזאת היא לא התחלת הנכונה, לא קיימתי את מצוות תעשה. ספק דאורייתא לחומרא במצוות לא תעשה, זה במצב שבו, אם אני אחמיר, אני הולך על בטוח. אבל במצוות עשה, גם אם אני אחמיר, זה לא בטוח. עכשיו, אין חובה להחמיר. להגביר את הסיכויים זה יפה, אבל השאלה אם זה נכלל בחובה של ספק דאורייתא לחומרא. הוא אומר שהחובה הזאת קיימת אך ורק אם אתה יוצא נקי בטוח. אם אתה לא יוצא נקי בטוח, אז אין חובה מדאורייתא להחמיר. לפחות מדאורייתא אין חובה להחמיר.
אין הפסד
בסדר, אבל שלא יש חובה להחמיר. זה עוד טיעון. מה אכפת לך, אתה עושה את זה, הרי זה אין מה להפסיד. בסדר. השאלה אם חייבים לעשות את זה מצד ספק דאורייתא לחומרא. אז הוא אומר שלא חייבים. אז כאן זה שיקול די דומה. אתה מספק דאורייתא לחומרא, אתה מחמיר מתי שאתה בטוח מרוויח את הרווח. אבל אם גם ההחמרה לא בטוח תיתן לך את הרווח, אז יכול להיות שאתה לא צריך בכלל להחמיר. ועוד פעם, נדמה לי שצריך גם כאן, תמיד אומרים את זה כהבדל בין עשה ולא תעשה, אבל זה לא כך פשוט, תלוי באיזה סוגי ספקות. נגיד אם יש לי ספק ביטול עשה. אני נמצא במצב שאם אני אהיה בו, אז יכול להיות שאני מבטל עשה. אבל אם אני עושה איזושהי פעולה, אז בטוח שלא ביטלתי עשה. אז כאן אני צריך להחמיר גם במצוות עשה, במקביל למה שראינו גם בקידוש החודש. בסדר? בעצם אני לא יודע מה נמצא בספק, האם חייבים היום לקדש את החודש או לא. אני לא יודע אם חייבים, נהיה את המתכון, אני אקדש. בסדר? נגיד הם נמצאים באיזשהו ספק מאיזושהי סיבה. למה לא? להחמיר ודאי טוב, כי אם הם מקדשים, אז בטוח הם בסדר. זאת אומרת, ישנם מצבים גם במצוות עשה שההחמרה מובילה אותך להיות בטוח. זה לא תמיד ההבדל הזה בין עשה לבין לאו נמצא בהבחנה הזאת של האם אתה הולך על בטוח או לא. טוב, זה רק הערה בסוגריים. נקודה שבה באמת אני רוצה לסיים, זה מה שהריטווה בעצם אומר, למה, הריטווה הרי הוסיף שם שיכול להיות שגזרו על בית דין לא לקדש את החודש. שאלנו למה הריטווה מוסיף את הנקודה הזאת. למה הוא לא הסתפק במה שהגמרא אומרת, שגזרו עליהם לא לשמור יום כיפור, ואז בית דין, כדי לחסוך להם את הצורך למות על קידוש השם, כן, הם היו חייבים בשעת השמד, בית דין לא קידש את החודש, ואז לא היה יום כיפור, לא הייתה בעיה. למה הריטב"א הוסיף את זה שהגויים גם כפו על בית דין לא לקדש את החודש, או אימו על בית דין שלא יקדשו את החודש. אז כאן, רק ליחמדה אומר, שכדי שבית דין לא יקדשו את החודש, אז צריך נימוק. זאת אומרת, אתם צריכים לעשות את זה מאיזושהי סיבה, אחרת אסור להם. לא סתם ככה לא לקדש את החודש. צריכה להיות איזושהי סיבה, כמו אפקר בית דין אפקר, או כמו כן, כל מיני פעולות שיש את הסמכות לבית דין, אבל הם צריכים לעשות את זה מתוך איזושהי סיבה. אם הם לא עושים את זה מתוך סיבה הולמת, אז אסור להם לעשות את זה. שימו לב, ברור שזה יחול, כי אתם אפילו אנוסים, אפילו מזידים, אפילו שוגגים, אבל אסור להם לעשות את זה, זה שני מישורים שונים. אין פה טענה כנגד אתם אפילו מזידים. בית דין, אם יחליטו במזיד, עבריינים. לא לקדש את החודש, למרות שהיה צריך, זכותם, זה חל. בסדר? אבל השאלה היא מותר להם. אז הוא אומר, בעצם כדי שזה יהיה מותר, צריכה להיות להם סיבה, אחרת מה פתאום תקדש בזמן. אז הוא אומר, אם, זה, מצאתי זה אצלו במקום אחר שכבר שם התפלטתי, עכשיו גיליתי זה גם פה, אבל זה מה שהוא טוען, אקליח עמדה. הוא אומר שאם בית דין לא מקדשים את החודש בגלל שיכול להיות, שכשעם ישראל לא, זאת אומרת, יקיים את יום כיפור, הם יצטרכו למות. זאת לא סיבה לא לקדש את החודש. למה? כי אין לך דבר גדול מלמות על קידוש השם. זאת אומרת, למה יש פה סיבה לא לקדש את החודש? בסך הכל, מה שהם יעשו, הם יקיימו את מצוות קידוש השם. מה, בשביל למנוע מהם את מצוות קידוש השם, לכן זו סיבה מוצדקת לא לקדש את החודש? אז לכן, זה מה שהוא אומר. איפה ראיתי זה בעוד מקום, רשמתי לעצמי, זה הקליחן דם במקום אחר, פעם עברתי עליו כל שבוע, זה עונג שבת. אז פרשת וישב, הוא מביא שם את דברי הלבוש, שבניגוד לפורים, בחנוכה אין דין משתה ושמחה. בפורים יש משתה ושמחה ליהודים, בחנוכה אין דין משתה ושמחה. הלבוש אומר למה? כי לא הייתה שם הצלת נפשות. בפורים הייתה הצלת נפשות, בחנוכה לא. אז מה זאת אומרת לא הייתה הצלת נפשות? אז אומר הלבוש, מביא את הלבוש, סליחה, כן, הלבוש אומר שלא היה משתה ושמחה כי לא הייתה הצלת נפשות. אין דין משתה ושמחה בחנוכה כי לא הייתה שם הצלת נפשות. אז אתה תמה עליו, תשימו לב מה הוא תמה עליו. תמה עליו הרי גדול המחטיאו יותר מן האורגו. הוא לא אומר שכן הייתה שם הצלת נפשות. אתה צודק, לא הייתה הצלת נפשות, אבל הייתה הצלה רוחנית. והצלה רוחנית היא יותר מאשר הצלה גשמית, כי גדול המחטיאו יותר מן האורגו. הטיעון הזה אפשר לבקח בהרבה כיוונים, אבל זה מה שהוא טוען. כן, הרי ידוע על חילול שבת, למשל. אנחנו כתוסות ורשב"א, אם אני שומע שלוקחים את ביתי בשבת, גויים חטפו אותה והולכים לגדל אותה כגויה, גמורה. האם מותר לי לחלל שבת כדי להציל אותה? אז הבית יוסף מביא, בסוף סימן שינווה, הבית יוסף מביא מחלוקת תוספות לרשב"א. זה לא מוסכם שמותר לי לחלל שבת הזה. למרות שאם היא בסכנת חיים, ודאי מותר לי לחלל שבת. אז זה בערבון מוגבל, הגדול המחטיאו יותר מן האורגו. בכל מקרה, להלכה ודאי שאפשר לחלל שבת, כן, שלא יהיה אי-הבנות. קשה להבין את הדעה הזאת, אבל יש דעה כזאת. בכל מקרה, שולחן ערוך פסק.
של הסוגיה של מחטיאו אורגו.
כן,
רק
אומר שאתה...
לא היה להם דוגמה קונקרטית טובה.
מה?
לא הייתה להם דוגמה קונקרטית טובה.
לא, לא, הם פסקו לך גם להלכה, זה לא עניין... אין כאנו שאסור לחלל שבת בשביל זה. תוספות. אתה שולחן ערוך פסק לא כמותם. כל מקרה, אבל זה מה שאתה שואל. אז הקליחן דה אומר, מה זה נקרא שלא היה שם הצלת נפשות? ונראה שגם אתה מסכים לזה, הוא רק שואל משהו אחר. למה זה לא הייתה הצלת נפשות? הרי בחנוכה ודאי ניצלו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אם בחנוכה הם היו, לא היו מנצחים במלחמה, אז מה היה קורה? אז הם היו צריכים לעבור על המצוות, זאת אומרת, לא לקיים את ראש חודש, מילה, שבת וכו'. הם היו מוסרים את נפשם והיו מתים כולם. אז מה קרה? זה הצלת נפשות? מה הצלת נפשות? הם היו מקדשים את השם, מוסרים את נפשם על קידוש השם, ואין לך חיים גדולים מאלה. למרות שהם מתים, אין לך חיים גדולים מאלה. אז גם שזה הוא מביא שם אדמו מיגור. אז גם שם רואים איזושהי תפיסה שאומרת שזה כבר תלוי בגמרא ביומא, כן, השאלה היא, חלל על שבת אחת כזה שישמור שבתות הרבה. מה רואים שם? למה מותר לחלל שבת כדי להציל חיים? כיוון שבחיים אפשר לקיים הרבה מצוות. נכון? הערך של החיים הוא לא הערך שעומד לעצמו. הערך של החיים הוא בגלל שבחיים אפשר לקיים הרבה מצוות. בניגוד למקור האחר שמובא שם בגמרא, זה חי בהם, שממנו באמת נראה שהתפיסה היא שהחיים עצמם שווים את החילול שבת, לא בגלל שאפשר לקיים בהם הרבה מצוות. יש לזה כל מיני נפקמינות, כן, חיי אישה וכו'. אז מעין הפסיסה הזאת בעצם נמצאת גם כאן, שכל ערך החיים זה רק בגלל שאפשר לקיים בהם מצוות, אז אם המצווה הכי גדולה זה למסור את החיים, וזה שווה את כל המצוות שאני אקיים אחר כך, ועובדה שהתורה אומרת לי למסור את החיים. אז כנראה שהמצווה הזאת של הקידוש השם שווה יותר מכל המצוות שאני אקיים אחר כך, כשאני אחיה. נו, אז בסדר גמור, אז מה הבעיה? אז למה זאת סיבה לא לקדש את החודש בגלל זה? אז שימסרו את נפשם, ככה הוא אומר. בכל מקרה, נקודה מעניינת בהקשר הזה, יש רמה. הרמה כותב...
למה מעמידים שגזרו על בית דין דווקא?
מה?
דווקא על בית דין גזרו?
לא, עכשיו הוא אומר, כיוון, אם לא היו גוזרים על בית דין, לגוזרים על עם ישראל, זאת לא הייתה סיבה לא לקדש את החודש. בגלל שמה יקרה לכל היותר? עם ישראל ימסור את נפשו, בסדר גמור, אז מה הבעיה בזה? עכשיו, אתה מעיר הערה טובה, כן, אני לא הוספתי את זה. הבעיה הכי קשה פה, אפילו נגיד שנקבל את היסוד המחודש טובה הזה, עדיין, מה הרווחנו? אז מה, גזרו על הבית דין עצמם לא לקדש את החודש, סליחה, גזרו על הבית דין עצמם לא לקדש את החודש, והם לא קידשו, למה לא קידשו? שיקדשו ושיהרגו אותם. מה הבעיה? מה החיים שלהם יותר קדושים מאשר החיים של כל עם ישראל? אז לא לגמרי ברור לי מה הוא רוצה להרוויח כאן. בכל מקרה, שיקולים דומים אנחנו מוצאים בשני מקומות נוספים. אני אעשה את זה בקצרה, ועם זה נסיים. נקודה אחת, הרמ"א כותב, מי שרוצים לאונסו שיעבור עבירה גדולה, אין מחללים עליו את השבת כדי להצילו. אם אונסים את מישהו לעשות עבירה גדולה, אין, לא מחללים שבת כדי להציל אותו מהעבירה. להציל חיים מחללים שבת. אבל כדי להציל בן אדם מהעבירה, זה לא שווה חילול שבת שלי. אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. למה החילול שבת שלי שווה פחות מאשר העבירה שהוא עומד לעשות? אז לא מחללים שבת. המשנה ברורה כותב על זה, מה קורה אם זאת עבירה כזאת שאני עתיד למסור את הנפש עליה? אז זה כבר חילול שבת כדי להציל חיים. זה לא חילול שבת כדי למנוע עבירות. לכאורה, ברור שמותר, נכון? פיקוח נפש דוחה שבת. אומר המשנה ברורה, דיין אומרים לעולם חטא כדי שיזכה חברך, אך אם הכפייה היה באחד מג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והוא משער שהנאנס ימסור עצמו למיטה בשביל זה, אפשר וצריך לחלל כדי שלא יבוא לזה. אז מה שהרמ"א אומר שאסור לחלל זה כדי למנוע את העבירה. אבל אם הבן אדם ימסור את נפשו, כי זאת אחת משלוש עבירות חמורות, שם צריך לחלל את השבת כדי להציל אותו, כי אני מציל את הנפש, לא את העבירה. ולהציל את הנפש בדיוק אחרי עם שבת. אבל תשימו לב, הלשון של המשנה ברורה, אפשר וצריך. מה, זה לא פשוט לך? זה פשוט. תביע אתה בקוטך, מה זאת אומרת? מה זה אפשר וצריך? יש לו איזה עירורים אולי, כן? נראה לי שצריך. אז באמת היה אפשר אולי לומר שבגלל הספק טוב, אולי הוא לא ימסור. נניח, ספק פיקוח נפש גם דוחה שבת. אבל נדמה לי שהיסוד הוא אחר. בשביל מה אני מוסר את הנפש? במצב כזה. בדיוק. הרי אני מוסר את הנפש למעשה, הרי בעצם, אפשר לנסח את זה בכמה צורות. למעשה אני יכול לומר שבסיטואציה כזאת אני בכלל לא מוסר את הנפש בשביל, אני לא מחלל שבת, בשביל מה אני מחלל שבת, לא בשביל מה אני מוסר את הנפש, בשביל מה אני מחלל שבת פה? אני מחלל שבת פה לכאורה כדי להציל את נפשו של אותו יהודי, כי הוא ימסור את נפשו. אבל למה? אני מחלל את השבת כדי להציל אותו מהעבירה. כי בשביל להציל את נפשו יש דרך אחרת, הוא יכול לעבור את העבירה. נכון, הוא מצווה לא לעבור את העבירה ולמסור את נפשו. אבל אני מצווה לחלל שבת כדי שהוא לא יעבור עבירה? לא, זה הרי מה כותב שלו. אלא מה? כדי שהוא יקיים מצווה אחרת אני גם לא מצווה. מה? לא, זה פשוט אחרת.
זה עצמו,
חיים. מה? נו. אבל למה יש? לא, אני לא שואל. אני לא שואל למה משתבר מכריע ככה, אני שואל למה זה לא פשוט לו. למה היה לו צד לא ככה? הוא אומר, אפשר... הוא נוטה לחשוב שצריך. מה זה נוטה? מה זה לא פשוט? למה היה לו צד שלו? כיוון שמסירות הנפש במצב כזה, אנחנו מבינים אותה כדבר פשוט. זאת מסירות נפש כדי להציל חיים. לא נכון. זה מסירות נפש כדי לחסוך עבירה. כיוון שהרי החיים לא עומדים פה לכף. אתה יכול לעבור את העבירה, החיים שלך לא יהיו. אלא מה תגיד? הוא מצווה למסור את החיים כדי לא לעבור את העבירה. אבל אני לא מצווה לחלל את השבת כדי שהוא לא יעבור את העבירה. והרי זה הרי מה אומר, שבשביל עבירות אני לא מצווה לחלל שבת. אז זה שיש לו איזושהי בעיה שהוא נמצא בפלונטר, כי הוא צריך למסור את נפשו כדי לא לעבור את העבירה. נו, אז מה לעשות? בסופו של דבר, למה אני שם מוסר את נפשי? אני מוסר את נפשי לא בשביל החיים, אלא בשביל מניעת העבירה, ואת זה אסור לחלל שבת. לא למה אני מסרד נפשי, למה אני מחלל שבת? כמובן, להלכה כן. זאת אומרת, אני רק אומר, למה למשתבורה זה לא היה דבר פשוט? זה מעין השיקול שאנחנו רואים אצל הקליחנדה, יש לזה עוד מקומות שאפשר לראות שיקול כזה, אבל זה כבר לא... זה כבר לא כאן.
זה שהוא יחלל, וזה שהוא יערג על העבירה, זה החיים הכי גדולים.
כן, זה הניסוח השני, אמרתי שיש פה כמה ניסוחים. ואז ממש כמו הכלי. אבל הכלי, אבא, הנה, אבל הוא מכיר לא כמו הכלי.
כן, לכן זה אפשר.